שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט"ו במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה 14 דקות, אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם. עד היום דיברנו בפרק על זמנים או דברים שאסור למכור לגויים בגלל כל מיני חששות שקשורים לעבודה זרה. במשנה היום ובמשנה הבאה נדבר על עוד דברים שאסור למכור לגויים, אבל מסיבות אחרות לגמרי בלי שום קשר לעבודה זרה. אז במשנה היום נדבר על מכירת בהמה לגויים, כשנחלק בין בהמה דקה לבהמה גסה. הדיון על בהמה דקה יהיה קצר, הדיון על בהמה גסה יהיה ארוך יותר. אז לגבי בהמה דקה, האם מותר או אסור למכור בהמה דקה לגויים, אומרת המשנה שזה תלוי במנהג המקום. עכשיו בפשטות, מה הכוונה תלוי במנהג המקום? הכוונה שזה תלוי במנהג היהודים באותו מקום. האם היהודים שם נוהגים למכור בהמה דקה לגויים ואז מותר, או שהם לא נוהגים ואז אסור? זה בפשטות, וכך באמת תהיה המסקנה, אבל הגמרא מקשה על זה קושייה. שואלת הגמרא, למה אתה אומר שזה רק תלוי במנהג? לכאורה זה צריך להיות איסור גמור, שלפני עיוור לא תיתן מכשול. למה זה לפני עיוור? כי במשנה בדף כ"ב עמוד א' אנחנו נלמד שהגויים חשודים על רביעת בהמות, לכן אסור ליהודי להפקיד אצל גוי את הבהמה שלו, כי יש סיכוי טוב שהגוי הזה יבוא על הבהמה שלו. אז ממילא כאן שואלת הגמרא, הרי אם יהודי מוכר בהמה דקה לגויים, אז הוא מכשיל את הגויים ברביעת הבהמה, וזה לפני עיוור לא תיתן מכשול, וזה צריך להיות אסור. אז למה המשנה אמרה שזה תלוי במנהג? זאת השאלה של הגמרא, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה ראשונה אומרת, השאלה צודקת לגמרי, באמת אם הגויים באים על בהמות, אסור למכור להם בהמות, כמו שגם אסור להביא להם את הבהמות שמתייחדו עם הבהמה, ומה שהמשנה אמרה שזה תלוי במנהג, היא לא התכוונה שזה תלוי במנהג של היהודים, אלא התכוונה שזה תלוי במנהג של הגויים. כלומר, אם זה מקום שבו מנהג הגויים הוא לבוא על בהמות, אז באמת יהיה אסור למכור להם, ובמקום כזה המשנה בדף כ"ב דיברה שגם אסור להפקיד אצלם בהמה. אבל אם זה מקום כזה שהגויים לא נוהגים לבוא על בהמות, אז יהיה גם מותר להפקיד אצלם בהמות, וגם יהיה מותר למכור להם, כי אז אין חשש. זאת התשובה הראשונה, זה של רב. תשובה השנייה של רבי אלעזר, הוא אומר שהנחת היסוד בשאלה לא נכונה. כלומר, בשאלה הנחנו שכמו שאם מפקידים בהמה אצל גוי יש סיכוי שהוא יבוא עליה, אז גם אם מוכרים בהמה לגוי יש סיכוי שהוא יבוא עליה. אבל אומר רבי אלעזר, זה לא אותו דבר, כי הרי כשבן אדם בא על בהמה, סיכוי טוב שזה יעשה אותה הכרה, אז ממילא, אמנם לגוי לא אכפת לבוא על בהמה של יהודי, כי מה אכפת לו להפוך את הבהמה הזאת להכרה, אבל הוא כן דואג לבהמות של עצמו, כי הוא לא רוצה להזיק להם ולהפסיד כסף מזה. אז ממילא באמת להפקיד בהמה אצל גוי זה אסור, אבל למכור בהמה לגוי בזה אין חשש, כי הוא לא יבוא על הבהמה שלו. ולפי זה השאלה של הגמרא לא מתחילה, כי אין שום סיבה לאסור מכירת בהמה דקה לגוי, כי אין שום חשש שהוא יבוא עליה, לכן מן הדין זה מותר. ומה שהמשנה אמרה שזה תלוי במנהג המקום, זה כמו שהבנו בהתחלה שזה תלוי במנהג היהודים. אם באותו מקום היהודים נוהגים להחמיר בזה, אז באמת אסור. למה שיהודים באמת יחמירו? הרי מן הדין זה מותר. אומר הריטפה שזה חשש שמה בכל זאת הגוי הזה כן יבוא על הבהמה. עד כאן לגבי מכירת בהמה דקה, אנחנו עוברים לסוגיה הבאה שזה מכירת בהמה גסה. בניגוד לבהמה דקה שאמרנו שזה תלוי במנהג, לגבי בהמה גסה המשנה אומרת איסור מוחלט, אסור למכור בהמה גסה לגויים. והנושא הראשון שלנו בגמרא זה מה סיבת האיסור, זה נמצא בשורה השישית בעמוד א'. לגבי סיבת האיסור, הגמרא מציעה שתי סיבות. בתחילה מציעה סיבה, היא דוחה אותה, לכן היא מציעה סיבה שנייה. בסוף היא דוחה את הדחייה, ולכן היא חוזרת גם לסיבה הראשונה. לכן בשביל לפשט, פשוט נביא קודם את הסיבה השנייה, ואז את הסיבה הראשונה. עכשיו צריך להעיר ששתי הסיבות שנראה זה גזרות די רחוקות, הסיבה השנייה עוד יותר רחוקה מהראשונה, שזה מעורר את החשד שבעצם מה שעומד מאחורי הגזרה הזאת זה יותר מגמה של חז"ל להרחיק את היהודים ממסחר עם הגויים, והסיבות זה יותר איזשהו תירוץ טכני כי אי אפשר סתם לגזור בלי סיבה. כמובן זאת רק השערה שלנו. בכל אופן מה הסיבות? נתחיל כאמור בסיבה השנייה. הסיבה השנייה אומרת שאסור למכור בהמה גסה לגויים בגלל ניסיוני. כלומר, יש פה גזרה שמי יהודי ימכור בהמה גסה לגוי צמוד לכניסת שבת, הגוי יקנה את הבהמה ואז תיכנס שבת, ואז הגוי ירצה לעשות איזשהו ניסיון לראות איך הבהמה יודעת לסחוב מסעות, אז הם יהיו ברשות הרבים והוא ישים עליה מסע וירצה שהיא תלך ישר, ואז היהודי סתם יאמר איזה יום יפה היום, כלומר בלי קשר לבהמה, אבל הבהמה תשמע אותו וזה יגרום לה להתחיל ללכת, והיהודי יהיה שמח שהיא הולכת ישר כי כך הגוי שמח שהוא קנה את הבהמה, ואז יוצא שהיהודי גרם לבהמה לסחוב דלת אמות ברשות הרבים, אמנם בלי כוונה אבל הוא שמח על זה, ממילא זה נחשב מחמר ויש דעה שהיהודי חייב על זה איסור חטאת, ממילא חז"ל אסרו למכור בהמה גסה לגויים לא רק ביום שישי אלא לאורך כל ימות השנה. זאת הסיבה השנייה, עכשיו נעבור לסיבה הראשונה שכאמור הגמרא דחתה אותה אבל אז דחתה את הדחייה. הסיבה הראשונה היא זה שיש איסור להשכיר ולהשיל בהמות גסות לגויים, כי אז יש סיכוי שהגוי יעשה מלאכה בבהמה גם בשבת, ואז היהודי עובר על שביתת בהמתו. זה לגבי הזכרה והשלה. ממילא מסבירה הגמרא שבשביל שיהודים לא יגיעו למצב שבו הם מזכירים ומשילים לגויים, חז"ל אסרו לא רק להשיל ולהזכיר בהמות, אלא גם למכור אותם. כלומר, איסור המכירה זה גזרה עטו השלה והזכרה. זאת הסיבה הראשונה. עכשיו, כאמור, זה רק בהנחה שבאמת ליהודי אסור להזכיר ולהשיל את הבהמה שלו לגוי, כי כשהגוי יעבוד בה, יהודי יעבור על שביטת בהמתו. אבל על זה מקשה הגמרא, הרי כשאדם שואל הסוחר משהו, זה שלא לגמרי, הוא קנה את זה לאותו זמן. אז ממילא, אם הגוי עושה מלאכה בבהמה, הוא עושה מלאכה בבהמה שלו, והיהודי לא עובר על איסור שביטת בהמתו. אז למה אסור להשיל ולהזכיר בהמות לגוי? את הקושייה הזאת דוחה הגמרא ואומרת שזה פשוט לא נכון. סוחר ושואל לא קונים את הדבר שהם שואלים או סוחרים אותו, אלא זה עדיין בבעלות של הבעלים המקורי. ממילא באמת אסור להזכיר או להשאיל לגוי בהמה, כי אז יש פה בעיה של שביטת בהמתו, ולכן באמת הסיבה הראשונה עדיין טובה, שבשביל שלא יגיעו למצב של הזכרה או השלח, חז"ל אסרו גם למכור בהמה גסה לגוי. עכשיו, מה הראיה שבאמת סוחר ושואל לא קונים את הדבר שהם סוחרים או שואלים? אז לגבי זה הגמרא מביאה שתי ראיות. בגמרא זה מובא בלשון של התקפה, כי הם מתקיפים את התחייה של הגמרא. אז ראיה ראשונה זה ממש באמצע עמוד א' של רב שישה ברי דרבידי. הוא מביא ראיה מזה שאסור להזכיר בית מגורים לגוי, כי יש חשש שהגוי יכניס לשם עבודה זרה. וזה ראיה שהגוי שסוחר את הבית לא קונה את הבית, כי אם הוא כן היה קונה, מה אכפת לנו שיכניס לשם עבודה זרה? זה הבית שלו. אלא מכאן ראיה שהסוחר לא קונה. אבל את זה דוחה הגמרא, יכול להיות שבאמת באופן כללי הסוחר כן קונה, אבל בכל זאת אסור להזכיר דירת מגורים לגוי, כי יש חומרה מיוחדת בעבודה זרה של ולא תביא תועבה אל ביתך, וסוף סוף זה בית שבסוף עתיד לחזור ליהודי, אז אולי שם החמירו, אבל אין מכאן ראיה שהסוחר לא קונה. לכן הגמרא מביאה ראיה שנייה שהוא לא קונה, זה של רב יצחק ברד רב משרשיה, הוא מוכיח את זה מהיתר או האיסור של בהמה מוזכרת לאכול תרומה. כלומר, לבהמה של כהן מותר לאכול תרומה, ואם ישראל הזכיר בהמה לכהן, או שכהן הזכיר בהמה לישראל, אז האם מותר לבהמה הזאת לאכול תרומה או לא, אומרת המשנה במסכת תרומות שהכל תלוי בבעלים המקורי ולא בסוחר שלה. אז מכאן אנחנו רואים שהסוחר לא קונה, אלא ידיין בבעלות של הבעלים המקורי. אז זה היה שתי ראיות לזה שסחירות לא קונה, הגמרא מבינה שגם השאלה לא קונה, ונחזור לענייננו, ראינו שתי סיבות למה אסור למכור בהמה גסה לגוי, או משום ניסיוני, כלומר חשש שהוא ימכור את זה ממש צמוד לכניסת שבת והיהודי יעבור על איסור מחמר, או גזרה שהם יזכירו, ישאילו בהמה גסה לגוי. אז עד כאן הסיבות לאיסור, ועכשיו אנחנו עוברים שלב, שבע שורות לפני סוף עמוד א', נראה שני מצבים שבהם כן מותר למכור לגוי, כי שתי הסיבות לאיסור שאמרנו לא שייכות בהם. היתר הראשון זה של רב עדה, זה למכור את הבהמה לגוי על ידי ספסר, כלומר על ידי מתווך. למה זה מותר? כי שתי הסיבות שעכשיו אמרנו לא שייכות במתווך אפילו שיהודי. מצד אחד, כיוון שהבהמה לא מכירה את המתווך, אז אין סיבה שאם היא תשמע את הקול שלו, פתאום היא תתחיל ללכת, אז אין את הבעיה של ניסיוני. ואת החשש שהם הגיעו גם להשכרה והשאלה, גם כן אין אצל מתווכים, כי הרי המתווך הזה קיבל את הבהמה מהבעלים רק בשביל למכור, לא בשביל להזכיר או להשיל. ואפילו אם לבעלים לא אכפת, המתווך עצמו לא רוצה להשיל או להזכיר, כי הוא מעדיף למכור ולגמור עם זה מיד, כי אם הוא משיל או מזכיר, זה שקיבל יכול לראות את כל המומים, ואז הוא כבר לא ירצה לקנות, לכן כאן אין חשש שהוא בסוף יגיע להשאלה או השכרה, לכן על מתווך חזל לא גזרו. זה היתר הראשון. היתר השני, זה שלוש שורות מתחתית עמוד א', זה היתר של רבונה, זה היתר מאוד מחודש, והוא כמעט עוקר את כל האיסור של המשנה למכור את הבהמה גסה. את היתר הזה של רבונה נחלק לשני שלבים. השלב הראשון הוא שאומר רבונה כך. שתי הסיבות שאמרנו, גם ניסיוני וגם שמי ישאילו או יזכירו, זה דווקא בבהמה שמיועדת למלאכה. אבל אם זה בהמה שמיועדת לאכילה, שתי החששות לא קיימים. כי הרי אין חשש של ניסיוני, כי אין לו שום סיבה לבדוק אם היא סוחבת יפה, כי ממילא הולך לאכול אותה. וגם אין חשש שמי יזכיר או ישיל, כי הרי במה לאכילה לא משילים או מזכירים, כי ברגע שאוכלים אותה אי אפשר להחזיר אותה. ממילא ממשיך רבונה ואומר, אם ברור לנו שהגוי הזה רוצה את הבהמה רק בשביל לאכול ולא בשביל מלאכה, כיוון שכאן הסיבות לא קיימות, אנחנו לא אומרים שחזל גזרו עתו מקרים שבהם הסיבות כן קיימות, אלא באמת בבהמה שמיועדת לאכילה, חזל לא גזרו בכלל ואין שום בעיה למכור אותה לגוי. זה השלב הראשון, והוא לא כל כך מחודש, נראה גם אחר דברים דומים לגבי בהמה שבורה. השלב השני של רבונה זה שגם אם לא ברור לגמרי אם הגוי רוצה את זה למלאכה או לאכילה, אני יכול לתלות לכולה ולהניח שהוא רוצה את זה לאכילה ולא למלאכה. לפי זה, מה שהמשנה אמרה שאסור למכור בהמה גסה לגוי, זה דווקא כשברור לנו שהוא רוצה את זה למלאכה. איך ברור לנו? או שהגוי אמר במפורש שהוא רוצה את זה למלאכה, או שמדובר בבהמה כזאת שגם הגויים לא נהגו לאכול אותה, כמו חמור למשל, שאף גוי לא אוכל חמור. עד כאן שני השלבים בהתר של רבונה. שוב, השלב הראשון אומר שחזל לא גזרו כשזה מיועד לאכילה ולא למלאכה. השלב השני אומר שגם אם לא ברור לנו למה הגוי מתכוון, אפשר לתלות לכולה שזה לאכילה ומותר למכור לו. אז אלו שני השלבים בחידוש של רבונה. עם השלב הראשון הגמרא לא מתעסקת, כנראה שזה פשוט. לגבי השלב השני בחידוש שאפשר לתלות לכולה, לזה הגמרא מביאה ראיה. רבא מנסה לדחות את הראיה ודוחים את הראיה של רבא משני כיוונים. הראייה של הגמרא שבספק אפשר לתלות לכולה את הכוונות של הקונה, זה מזה שמותר למכור ליהודי פרה חורשת בשביעית. וזה למרות שלכאורה יכולנו לומר שהוא מתכוון לחרוש איתה בשביעית, ואז אנחנו עוברים על לפני עיוור לא תיתן מכשול. בכל זאת, בית הלל אומרים שתולים לכולה שהקונה רק מתכוון לאכול אותה ולא לחרוש איתה, ולכן מותר למכור לו. אז הנה ראייה שכשלא יודעים מה כוונת הקונה אפשר לתלות לכולה ומותר למכור לו. אבל את הראייה הזאת אוכר רבא בשורה הרביעית בעמוד ב', והוא אומר מה הקשר בין האיסור שם, שזה חשש שלפני עיוור, לבין הסיבות של הגזרה אצלנו, אולי באמת בלפני עיוור אפשר לצלות לכולה, אבל אצלנו שהחשש זה מצד שביטת בהמתו, אולי צריך לצלות לחומרה, אז אין משם ראייה. זאת התחייה של רבא. עכשיו נשים לב שרבא בעצם אמר פה שני דברים, דבר אחד זה שהוא מסכים שבלפני עיוור תולים לכולה, דבר שני זה שכשהחשש הוא שביטת בהמתו, צריך לצלות לחומרה. עכשיו כאמור הגמרא דוחה את רבא ואומרת שאין הבדל בין שני סוגי החששות, כלומר לפני עיוור ושביטת בהמתו, והיא מראה את זה גם כן בדיני שביעית, בזה שיש מקרה של לפני עיוור ששם דווקא תולים לחומרה, ויש מקרה אחר של שביטה ששם דווקא תולים לכולה, אז אנחנו רואים שזה לא כמו שרבא אמר שבלפני עיוור מקלים ובשביטה מחמרים, אלא אין הבדל ביניהם, ובשניהם אם אפשר לצלות לכולה תולים לכולה, אם התליה היא מאוד לא סבירה, אז בשניהם תולים לחומרה ואין הבדל בין שני התחומים. מה הם שני הדינים שבהם רואים את זה? דין אחד זה לגבי שביטת שדהו בשביעית, שזה מקביל לשביטת בהמתו בשבת, והדין הוא שבית הלל מתירים למכור שדה בשביעית ליהודי, ולא חוששים לא ללפני עיוור, וגם לא שמי יזכירו שדה בשביעית ואז יעברו על שביטת שדהו. אז הנה רואים שלא רק בחשש של לפני עיוור, אלא גם בחשש של שביטה, גם בזה תולים את הכוונות של הקונה לכולה ומותר למכור לו. זה מצד אחד, מצד שני כאמור גם בחשש של לפני עיוור לא תמיד תולים לכולה, אלא רק שבאמת התליה הזאת היא הגיונית, אבל כשהתליה מאוד לא סבירה אז גם בלפני עיוור לא תולים לכולה. זה רבשי מראה בדין שאסור למכור כלי חרישה ליהודי בשביעית, כי כאן אנחנו תולים לחומרה שהוא קונה את זה להשנה ולא לשנה הבאה, כי זה מאוד לא סביר שאדם קונה כלים רק לשנה הבאה, ולכן כאן אפילו שהחשש הוא רק לפני עיוור לא תולים לכולה אלא לחומרה. אז בקיצור, דחינו את התחייה של רבא לעיקרון של רבונה, שרבונה אמר שאפשר לצלות את הכוונות של הקונה לכולה ולכן מותר למכור במה גסה לגוי, אלא אם כן ברור לנו שהוא מתכוון למלאכה ולא לאכילה. זה מביא אותנו לשליש העליון של עמוד ב', נשארה לנו עוד סוגיה אחת. בינתיים לגבי האיסור של מכירת במה גסה לגוי, ראינו שתי סיבות לאיסור ושני היתרים. היתר אחד זה של מתווך והיתר שני זה של רבונה שמותר כל עוד לא ברור לנו שהוא מתכוון למלאכה. ועכשיו סוגיה אחרונה בעניין הזה שמתקשרת לעניין של תליה לכולה בלפני עיוור, האם האיסור הזה של מכירת במה גסה לגוי יכול ליצור לנו איסור שלפני עיוור לא תיתן מכשול? כלומר, האם לי אסור למכור ליהודי אחר שהוא חשוד שהוא ימכור לגוי, ואז אני כשאני מוכר לאותו יהודי אני בעצם עובר לפני עיוור לא תיתן מכשול? אז מספרת הגמרא שרבא התיר לעצמו לעשות את זה, והבאי שאל למה, ורבא הסביר אני מוכר ליהודי ואני לא בטוח שהוא ימכור לגוי, יכול למכור או ליהודי או לגוי, ממילא אני תולה לכולה שהוא לא ימכור לגוי אלא ליהודי. זה קשור לדעת רבא מקודם שבדין שלפני עיוור אפשר לתלות את הכוונות של הקונה לכולה. זה דעת רבא, אבל הגמרא מקשה על זה שלוש קושיות ובסוף באמת רבא יחזור בו. שתי הקושיות הראשונות מהדין לגבי קוטים. קוטים בניגוד לגויים גמורים לא נחשדו לא על רביעת בהמות וגם לא על שפיכות דמים, ויש עוד ברייתא שאומרת שכמו שאסור לתת כלי נשק לגוי גם אסור לתת לקוטי, ובכל זאת יש שתי ברייתות. ברייתא אחת אומרת שיש מקומות שנהגו שלא למכור בהמה דקה לקוטים, ברייתא השנייה אומרת שאסור למכור כלי נשק לקוטים, וצריך להבין למה אסור, הרי הם עצמם לא חשודים, אלא כנראה שאסור כי אנחנו חושדים שהם ימכרו את זה לגויים. אז הנה אנחנו רואים שאסור למכור גם למישהו שרק הוא חשוד שהוא ימכור לגוי. זה שתי הקושיות הראשונות על רבא, אבל הגמרא אומרת אולי זה דווקא קוטים, אבל ליהודי מותר, כי אולי היהודי יעשה תשובה ובסוף הוא לא ימכור לגויים. לכן הגמרא מביאה קושיה שלישית על רבא, הפעם זה לא מברייתא אלא מרב נחמן בשם רבא ברבוע, שהוא פשוט אמר במפורש שכמו שאסור למכור ישירות לגוי גם אסור למכור ליהודי שהוא חשוד שהוא ימכור לגוי. אז כשרבא שמע שרבא ברבוע אסר במפורש, אז הוא חזר בו על מה שהוא עשה והוא רץ אחרי הקונה בשביל להשיג אותו, אבל הוא לא הצליח להשיג אותו. ובזה סיימנו, הגענו לתשע שורות מתחתית עמוד ב', נחזור על מה שלמדנו היום. הנושא הכללי היה מכירת בהמות לגויים. לגבי בהמה דקה אמרנו שהחשש הוא שמא הגוי יבוא על הבהמה. רב אמר שבאמת זה תלוי במנהג הגויים במקום, אם הם נוהגים לבוא על בהמות אסור למכור לגמרי, ואם לא אז מותר לגמרי. רבי אלעזר אמר שאין כאן חשש שהגוי יבוא על הבהמה כי הוא לא רוצה להרוס את הבהמה שלו. ממילא מן הדין אין איסור והכל תלוי במנהג. זה לגבי בהמה דקה. לגבי בהמה גסה יש גזירת דרבנן וזה אסור לגמרי, זה לא תלוי במנהג. הבאנו שני הסברים לגזירה, אחד זה משום ניסיון, שהוא מכור לו בדיוק בערב שבת, ובסוף הבהמה תלך בגלל היהודי, וזה מחמר. הסבר שני זה שאם נתיר למכור, בסוף גם יזכירו וישאילו, ואז יוצא שבהמה של יהודי עובדת בשבת, ועובר על איסור שביטת בהמתו. על זה ניסינו להקשות. מה הבעיה? הרי הסוחר או השואל קונים את מה שהם סוחרים השואלים, ממילא אין כאן בעיה של שביטת בהמתו, אבל דחינו שזה לא נכון, באמת סוחר ושואל לא קונים את מה שהם סוחרים השואלים. זה שני הסיבות לאיסור, אחר כך ראינו גם שני היתרים, היתר אחד זה של מתווך, כי שתי הסיבות לא שייכות, והיתר שני זה במה שמיועדת לאכילה, גם כאן שתי הסיבות לא שייכות, ורבונה מרחיב את היתר ואומר, גם כשלא ברור לי מה כוונת הקונה, אני יכול לצלוט לכולה שהוא מתכוון לאכילה ולא למלאכה, ולכן יהיה מותר למכור לו. הגמרא הביאה ראיה מדיני שמיטה שבאמת אפשר לצלוט לכולה, רבא ניסה לדחות את זה, אבל דחינו את התחייה של רבא. לסיום שאלו האם יש בעיה למכור ליהודי שהוא חשוד שהוא ימכור לגוי אחר. רבא אמר שמותר, כי בלפני עיוור אפשר לצלוט לכולה שהוא לא ימכור לגוי אחר, אבל רבא ברבו אמר בפירוש שאסור, ולכן גם רבא חזר בו כל טוב.